today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי יום שני זין בניסן תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע דף ממזין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו היה אכסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות לתורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף פי תת, ויתמו ימי בכי אבל משה. ויאמר השם ליהושע בינון, קום עבור את הירדן הזה. כאמור בספר יהושע פרק א'. ובשנת ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, היה דבר השם ליחזקאל הנביא על מפלת מצרים. כאמור בספר יחזקאל פרק למד, את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי. רש"י מסביר ביד נבוכדנצר בשנת דלת ליהויקים. בשנת תף קופסמך זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי שלמה זלמן מווילנה, אחיו של הגאון מווילנה בעל מעלות התורה, ובשנת תף רש מ"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה לייב בן רבי שלום שכנה ילין, בעל יפה עיניים מצפה אריה וכל אריה, ובשנת תף שין י"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של דוקטור רבי משה בן רבי יוסף ולך, מייסד בית חולים שערי צדק הישן, ובשנת תף שין נ"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ססון בן רבי בנימין ציון אלעזיז מזרחי, בעל בתי לגני, ובשנת תף שין עין זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה אריה בן רבי שלמה ארשלר, בעל ישועות אריה מראשי ישיבת בית מתתיהו, ובשנת תף שין פי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי מורדכי מייזליש מתלמידי החזוניש, ומייסד חוק שבע וכולל תל תורה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם, ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שכונה עפר וירנינו, ואז ימלא שחוקפינו לשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם ולעילוי נשמת חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. ולעילוי נשמת הנרצחים, הנטבחים, הנשחטים והנהרגים על קידוש השם, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, בנקום לעינינו נקמת דם עבדה ושפוך תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד משפחותיהם ובעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני בבית הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ורופא לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפן במהירה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שני, פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארום ממך אדוי נוי כי דיליטני ולא שימחת אויבי לי, אדוי נוי אלוהי שיבתי אליך ותרפאיני, אדוי נוי אלית אמין שאול נפשי חיתני מיורדי בור. זמרו לה אדוני חסידה בודו לזכר קודשו, כי רגע בהפוך חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה, ואני אמרתי בשלבי בא לימות לעולם. אדוי נוי ברצונך אמת אל הרי עוז הסתרת לפניך הייתי נבעל אליך, אדוי נוי אקרב אל אדוי נוי אתחנן בבצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר יגיד עמיתך. שמע אדוני וכונני אדוי נוי יהיה עוזר לי, הפכת מספידי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרי נשמחה, למען נזמך חבות ולא ידום, אדוי נוי אלוהי לעולם עודקה. מזמור קוף. מזמור לתדבר ריאולה אדוני כל הארץ עבדות אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דיוקי, אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותה בתהילה. עודו לו ברכו שמו כי טוב, אדוי נוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. על יתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין בים בשרה, מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורם, שיעבוד לגאולה אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו, וזה היה בדף מ"ו במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה, האם מטבע נקנה בחליפין? והתשובה, למסקנה לא, ורב פאפה גם כן חזר בו. שאלה שנייה, איך ניתן להקנות מטבעות שאינן ברשותו בתשובה בקניין אגב? שאלה שלישית, האם ניתן לקנות קניין כסף על ידי חוב? תוספות מבארים שאי אפשר לקנות באמצעות החוב עצמו, אבל אפשר לקנות בענת מחילת החוב. שאלה רביעית, לרבי יוחנן, האם מעות קונות ומדוע בתשובה? מדאורייתא המעות קונות וחזל תקנו שלא יקנו גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. שאלה חמישית, מתי מעות כן קונות מטלטלין והתשובה? במעות של חוב מחמת מחר. והשאלה האחרונה, על דף ממבה ביתה, באיזה אופן מטבע כן יקנה וקונה בחליפין? והתשובה, מטבע שבני מדינה אינה משתמשים בו, או מטבע שפסלתו מלכות, אף אם בני המדינה משתמשים בו. אלה הם התשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה, אתמול בתלמוד תורתנו בדף ממבה, במסכת בבא מציעא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע זין בניסן, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף ממ"ז, במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד, בדף ממ"ו עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תנן, כל המטלטלין קונין זה את זה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ובא לאל בדף מ"ו עמוד א', דעת כמה המוראים שאין מטבע נעשה חליפין, וכן הוכיחה הגמרא לאל ממשנה שאין מטבע נקנה בחליפין. מקשה הגמרא על שני הדינים הללו. תנן שנינו במשנתנו, לאל בדף מ"ד עמוד א', כל המטלטלין קונין זה את זה. ואמר ריש לקיש, המשנה באה לרבות שכל המטלטלין כולם, ואפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות קונים זה את זה, ובהכרח כוונת ריש לקיש שהם קונים זה את זה בקניין חליפין, שהרי אין מעות קונות מטלטלין. ונמצאינו למידים שמטבע נעשה חליפין וגם נקנה בחליפין. תרץ את הגמרא, תרגמה רבחה, פירש רבחה, שאין כוונת ריש לקיש לפרש את המשנה במעות טובים ומתקבלים, אלא כוונתו למעות פסולים, כגון בדינר, אנקה ואנגירה. כלומר שהחליפו ביניהם כיס מלא דינרי אנקה בכיס מלא דינרי אנגירה, שהם מטבעות פסולים. אחד מהם שפסלתו מלכות, שהמלך גזר שלא ישתמשו במטבע הזה, אבל בני המדינה משתמשים בו בעצניה, ואחד שפסלתו מדינה, שבני המדינה שונאים את המטבע הזה, אבל המלך לא גזר לפוסלו ומקבלים אותו בשאר מדינות המלך, ומחמת שהם פסולים, אין דינם כמטבע, אלא כשאר מטלטלין שהם נעשים חליפין ונקנים בחליפין. מבאר את הגמרא, לשם מה העמיד רווחה בשני מיני מטבעות פסולים. בצריכה, הוא צריך רווחה להשמיענו שיש חליפין גם במטבע שפסלתו מלכות וגם במטבע שפסלתו מדינה. תהיה שמועינן, שאילו היה משמיענו רק פסלתו מלכות, היינו טועים לומר שרק באופן זה אינו נחשב מטבע משום דלא סגי כלל, שאינו הולך כלל, כלומר אינו מתקבל בשום מדינה, אבל פסלתו מדינה דסגי לי במדינה אחריתי, שהוא הולך ומתקבל במדינה אחרת שלא פסלו אלא בני אותה מדינה, אימא, היינו אומרים, הקטי עדיין מטבע הוא ואין מטבע נקנה בחליפין, לכן ישמיענו שמטבע שפסלתו מדינה אינו חשוב מטבע ויש בו חליפין. ויהיה שמועינן ואילו היה משמיענו רק פסלתו מדינה, אינו טועים לומר שרק באופן זה אינו נחשב מטבע משום דלא סגי לי, הוא לא הולך ומתקבל באותה מדינה, לא בצנעה ולא בפרסיה, לא בסתר ולא בגלוי, כיוון שבני המדינה שונאים אותו. אבל פסלתו מלכות דסגי לי בצנעה, שהולך ומתקבל בצנעה, אימא, היינו אומרים, הקטי עדיין מטבע הוא ואין מטבע נקנה בחליפין, לכך צריכה וצרח רווח להשמיענו שאף מטבע שפסלתו מלכות אינו חשוב מטבע. מביאה הגמרא נידון חדש, אמר רבא, אמר רבונה בשמו של רבונה, אם אחז בידו מעות ואמר לחברו, מכור לי חפץ שלך באילו המעות שבידי, וחברו לא הקפיד לשאול כמה מעות הם, אלא הסכים וקיבלם, מיד הלוקח קנה הלוקח את החפץ במעות הללו, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. ויש לו למוכר עליו דין הונאה, באופן שאין במעות הללו כדי שווי החפץ אלא פחות שישית, ויכול לתבוע ממנו את המעות החסירות. בביא רבא את טעמי הדין, הטעם לכך שקנה הלוקח את החפץ, אף על גב זה לא משך אותו, והרי כסף אינו קונה משום דקיבא דלא קפיד, מכיוון שהמוכר לא הקפיד לשאול כמה מעות הם, קנה הלוקח, דאופן זה כחליפין דמי, נחשבים המעות כמו קניין חליפין שמועיל אף בלא משיכה. כלומר, כיוון שלא בירר המוכר כמה כסף משלם לו הלוקח, הרי זה דומה לקניין חליפין שהיו רגילים לעשותו שלא בשווי המקח. ובהמשך תקשה הגמרא, הרי אין מטבע נעשה חליפין. והטעם לכך הוא שיש לו עליו למוכר על הלוקח דין הונאה משום דמכור לי באילו, כאמר לי. שאמר לו מכור בלשון ממכר ולא בלשון חליפין, ומלשון זה משמע שלא נתרצה למכור את החפץ אלא בשוויו. והר"ן מבאר בחידושיו שכוונת רש"י, שהואיל ואמר לו גם מחור שהוא לשון מחר, וגם באילו שזה לשון חליפין, שהרי לא יקפיד לראות כמה מעות נותן לו, לכן דינו מקצת כמחר ומקצת כחליפין. דינו כחליפין שהוא קונה מטלטלין, שמשום מחר לא היה קונה מטלטלין שהרי אין מעות קונות, ודינו כמחר שיש בו דין עונה, ואילו בחליפין אין דין עונה. מביאה הגמרא שרבי אבא חולק על רבא בדעת רבונה בעניין העונה. רב אבא אמר בשם רבונה, אם אמר לו הלוקח מחור לי את החפץ באילו המעות שעימי וקיבלם המוכר בלא לשאול כמה הם, קנה הלוקח את החפץ, ואף אין לו למוכר עליו דין עונה, שכיוון שהמוכר לא הקפיד כמה מעות הם, נמצא שהסכים למוכרו בכל מחיר. לאחר שנתבהר שבאופן שלא הקפיד המוכר על סכום המעות, קונים המעות בחליפין, מסתפקת הגמרא אחדין להפך, בחליפין שהקפיד המוכר שיהיו שווים כדמי המקח. אומרת הגמרא, אמנם פשיט הדין פשוט הוא לנו, כמו שביאר רבונה, שכאשר נותן הלוקח דמים עבור החפץ, ואין המוכר מקפיד עליהם לראות האם הם שווים כשוויו של החפץ, הקאמרינן דקני, הרי אמרנו לאל שקנה בלא משיכה דקה חליפין דמו, שנחשב כקניין חליפין, אבל יש להסתפק אשר קונה בתורת חליפין שמחליף חפץ בחפץ אחר, ומקפיד המושך עליהן על החפץ שקיבל שיהיה שווה כדמי החפץ שלו, מה הדין? האם קנו שניהם במשיכת האחד כדין כל קניין חליפין, או שמה? כיוון שמקפיד על שוויים, הרי זה נחשב כקניין מעות, ומעות אינן קונות מטלטלין עד שימשוך. סבורה הגמרא לפשוט את הספק מי הברייתא, אמר רבא דברבא תשמע בו ושמע ראיה מן הברייתא, נאמר בברייתא הרי שהיה תופס פרתו ועומד בשוק, ובא חברו ואמר לו פרתך למה הבאת אותה לשוק, והשיב לו בעל הפרה, לחמור אני צריך, ולכך הבאתי את הפרה למוכרה ולקחת תחתי החמור, ואמר לו חברו יש לי חמור שאני נותן לך, והוסיף לשואלו פרתך בכמה מעות תמכור, והשיב בכך וכך, ובעל הפרה גם הוא שאל חמורך בכמה תמכור, וישיבו חמרו בכך וכך באותו הסכום. אם משך בעל החמור את הפרה כדי לקנותה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, לא קנה בעל החמור את הפרה. ושמע מינה יש ללמוד מן הברייתא הזו שכאשר קונה בקניין חליפין ומקפיד עליהן, לברר את שוויים לא קנה בלא משיכה. שהרי כאן עשו קניין חליפין, והטעם שאם לא הספיק למשוך את החמור לא קנה, משום שכיוון שהקפיד שתהיה הפרה שווה כדמי החמור, אין זה קניין חליפין, אלא קניין מעות שאינו קונה במטלטלין עד שימשוך. וכיוון שלא קנה את החמור ממילא, אף לא קנה את הפרה שמשך, כיוון שלא קיבלה, אלא בתורת דמים על החמור. עכשיו מביאה הגמרא שרבה פושטת לספק מסברה לצד השני, ודוחה את הראיה מהברייתא. אמר רבה, אתו חליפין בשופטני עסקינן, וכי קניין חליפין האמור בתורה בשוטים נאמר, זה לא קפדי, שאינם מקפידים לדעת שהחפץ שמקבלים יהיה שווה קצת דמים שיטב ביניהם לתת את החפץ שלהם כנגדו, הרי ודאי שאין הכתוב מדבר בשוטים כאלו, אלא כל חליפין מקפד קפדי. כן מקפידים על שוויים וקנה, ומכל מקום קונים בחליפין. ולכך אף כאן, אין להסתפק ולומר שמקפיד על שוויו, אז אינו קונה בקניין חליפין, אלא בקניין דמי וצריך משיכה. ואחר במה יסכין לנו, ששנינו בברייתא שבלא הספיק למושכו לא קנה, אין זה משום שמקפיד על שוויו. אלא בברייתא אנחנו עוסקים בחיגון דאמר לי, שאמר לו, נחליף בינינו את החמור שלי בפרה ותלה שלך. כלומר, שייתן לו תמורת החמור גם פרה וגם תלה, ומשך את הפרה ועדיין לא משך את התלה. דלא אב אלי משיכה מעליה. שאין זו משיכה מושלמת כל זמן שלא משך הכל, ולכן לא קנה במשיכה הזו את החליפין. שואל הרשב"א, למה אינו קונה במשיכת הפרה כמו שקונים בקניין כסף כשפורע מקצת מן הדמים? אם כן הוא הדין, קנה בחליפין כשמשך מקצת מהחפץ שכנגדו. תרץ הרשב"א שמדובר כאן כשיוצא ונכנס אליו תדיר לתבוע לו מעותיו. שבאופן זה נאמר לקמן בדף עין זין עמוד ב' שאם נתן מקצת מן הדמים, אם החפץ הנקנה יכול להיחלק קונה רק כנגד מעותיו, אם אינו יכול להיחלק אינו קונה כלל. אותו דבר גם כאן, אינו קונה כלל, הואיל והחמור אינו יכול להיחלק. ובחידושי הגרנת ביאר את טעם החילוק בין חליפין לכסף, שבכסף כיוון שניתן לתשלום על שווי החפץ, ההלכה היא שהקניין נעשה עם חלק מן התשלום. אבל חליפין שהוא ניתן לקניין, והקניין חל על ידי תמורה זה תחת זה, ובמשיכת חלק מן התמורה, נחשב כחצי קניין, ולכן אינו קונה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבונה, ומבארת שאין הכוונה כפשטות לשונו שקנה עם המעות בתורת חליפין. אמר מר, אמר רבונה לאלי, מחז מעות בידו ואמר לחברו, מכור לי חפץ במעות אלו וקיבלם המוכר בלא לשאול כמה הם. קנה לוקח את החפץ ויש לו למוכר על הבונה. וביאר שהטעם שקנה בלא משיכה משום שבאופן זה שלא הקפיד על מניין המעות, הרי זה כקניין חליפין שקונה בלא משיכה. בררת הגמרא לימה, אם יש ללמוד מכאן שסבר רבונה מטבע, נעשה חליפין, שאם לא כן איך קונה עם המעות את החפץ. דוחה הגמרא ואומרת לא. אין כוונת רבונה שבאופן זה קונה הוא בקניין חליפין, אלא בקניין כסף. שהרי אמר לו מכור לי באילו שהוא לשון קניין מעות. והטעם שאין צריך משיכה באופן זה כמו בכל קניין כסף, שאין המעות קונות בלא משיכה, משום שרבונה סבר לה כרבי יוחנן. דאמר, אומר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה ולא מעות? זהירה השם יאמר לו המוכר לקונן, ישרפו חיתך בעלייה. ולא יתרח להצילם, וכיוון שאין זה לגזרת רחמים להצריך משיכה, יש לומר שרק במילתא דשכיחא באופן שמצוי גזרו ברבנן. ומילתא דלא שכיחא, מה שאין כן באופן שאינו מצוי, כגון באופן זה, שאין המוכר מקפיד על מניין הדמים, לא גזרו ברבנן. ולזה התכוון רב אונה שמעות אלו קונין בתורת דמים כשם שחליפין קונים. אמר להם מר אונה, בריידר רב נחמן, בנו של רב נחמן לרב אשי, אתון, אחי מתניתו לה. אתם שונים ככה דברי רב אונה, שנסתפקתם בדבריו אם הוא סובר מטבע נעשה חליפין, ודחיתם שאין להוכיח מדבריו משום שאפשר שהוא סובר אין מטבע נעשה חליפין. אבל ענן, אנחנו אחי מתנינן לה. אנחנו שנינו בפירוש ליל בדף מבב עמוד א', וכן אמר רב אונה, אין מטבע נעשה חליפין. יחד עם שאר המוראים הסוברים שאין מטבע נעשה חליפין, ולכן לא הסתפקנו כלל בדעת רב אונה שוודאי טעמו משום שהוא סובר כמו רב יוחנן, וכמו שנתבהר. לאחר שדנה הגמרא ליל בעניין אם מטבע נעשה חליפין, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים באיזה אופן נעשה הקניין חליפין. מבררת הגמרא במה קונין, בכליו של מי נעשה קניין החליפין. בשורש המחלוקת הוא בקניין חליפין, לשון הפסוק במגילת רות, שלף איש נעלו, מי שלף ונתן למי. רב אמר בכליו של קונה, כלומר הקונה נותן למוכר את סודרו, ובמשיכת המוכר את הסודר נקנה חליפיו לקונה. בטעם הדבר משום דניחא ליה נוח לו לקונה דלהבי שיהיה המקנה קונה את הסודר שלו, כי איכא דליגמר ולקנה ליה, כדי שעל ידי כך יגמור המוכר בדעתו ויקנה לו. בלוי אמר בכליו של מקנה, כלומר המקנה נותן לקונה את סודרו, ומשיכת הקונה את הסודר נקנה לו גם החפץ וטעמו, כדי באינה למימר לקמן, כפי שהתבהר בגמרא לקמן. מקשה הגמרא לוי, אמר לרבונה ממקום הנקרא דיסקרטה לרבה, וללוי דאמר בכליו של מקנה נמצא, שאף קרקעות הנקנים בקניין סודר, הקקן ניער אגב דלימה, נעשה הקניין באופן זה שהמוכר נותן סודרו לקונה, ומי שמשך הקונה את הסודר וזכה בו, נקנה לו אגב כך הקרקע. ואם כן, אבולי, ואם כן אנו מוצאים, שנכסים שיש להם אחריות קרקעות נקנים, עם נכסים שאין להם אחריות, אגב, מטלטלין, שזה נכסים שאין להם אחריות, במשיכה. והיינו בדבר שהוא קניין של מטלטלין ולא של קרקעות. בענן איפחתנן, והרי שנינו להפך במסכת קידושין בדף חווה ועמוד א' במשנה, שרק נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, נקנים עם קרקעות בכסף ובשטר ובחזקה, שהם קניינים של קרקעות, אבל קרקעות אינן נקנות. אגב, מטלטלין. בבארת הגמרא שלדעת לוי נעשה הקניין באופן אחר ולא אגב המטלטלין. אמר לרבה לרבונה, אי אבי לוי אחא, אילו לוי היה כאן, אבי מפיק לאפח פולסא דנורא. היה מוציא לפניך ניצוצות של אש, כלומר שהיה מנדה אותך על שחשדת בו שדבריו סותרים את המשנה הזו. מי סברת וכי סבור אתה שעל ידי שמשך הקונה גלימה של המוכר מקנה לי המוכר גם את הקרקע אגב הגלימה, ודאי אינו כן. אלא גם לוי סובר שקניין חליפין נעשה על ידי שנחשב שהמוכר קיבל דבר מהקונה ותמורתו הוא מקנה לקונה את חליפה, והדבר שקיבל המוכר הוא בהאי הנאה, באותה הנאה שנהנה המוכר בכך דקה מקבל מיני, שהקונה מחשיב אותו ומקבל ממנו את הסודר במתנה, נוח לו הדבר כאילו הוא קיבל מן הקונה מתנה גדולה, ותמורת הנאה זו גמר ואקנה לי, הוא גומר בדעתו ומקנה לו את הקרקע, ונמצא שזה לא קניין אגב כלל, אלא קניין חליפין. שואלים הרמב"ן והרשב"א והריטב"א, הרי נאמר במסכת קידושין בדף זין עמוד א', שאישה שנתנה פרוטה לאיש ואמרה לו שהיא מתקדשת לו במה שקיבל ממנה, אינה מקודשת, אלא אם כן הוא אדם חשוב, שקבלתו ממנה, הנאה הוא אצלה. ומשמע שבסתם אדם אין הנאה במה שמקבל ממנו מתנה. וכאן אמר לוי שקונים בכל אדם בכנף של מקנה, משום שיש לקונה הנאה שהמקנה מקבל ממנו. אז הרמב"ן מתרד שקידושין אינו חל בפחות משווה פרוטה, והנאת קבלה של אדם חשוב שווה פרוטה, אבל קבלה של אדם אחר היא לא מקודשת לפי שאינו שווה פרוטה, אבל חליפין קונים גם בפחות משווה פרוטה, ולכן מועיל גם הנאת קבלה של כל אדם. והריטב"א תירץ שמה שאמרו בגמרא שטעמו של לוי הוא משום שיש הנאה למקנה על ידי שהקונה מקבל ממנו, אינו עיקר הטעם, אלא עיקר הטעם הוא משום שגזירת הכתוב הוא שקניין חליפין חל על ידי נתינת כליו של מקנה לקונה. כמו שתאמר הגמרא בהמשך, שהמחלוקת היא בפירוש הכתוב ושלף איש נעלו ונתן לרעהו, עם הכוונה שנתן בועז לגואל או שהגואל נתן לבועז, אלא שכל אחד נתן קצת טעם לגזירת הכתוב. מביאה הגמרא ברייתא עם מחלוקת תנאים, באותה המחלוקת שנחלקו רב ולוי. כתנאי, מחלוקת רב ולוי כמחלוקת התנאים ששנינו בברייתא, בפסוק בו נתחדש קניין חליפין מגילת רות פרק ד' פסוק ז'. כך נאמר שם בזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מפרשת הברייתא את הפסוק גאולה זו מכירה, כלומר שמכר לו דבר על מנת שהקונה ישלם מעות למוכר, אבל עדיין לא נתן לו את המעות, ובאים לקיים דבר המכירה על ידי קניין סודר. וכן הוא אומר, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג', לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם אמר ימירנו והיהו תמורתו יהיה קודש לא יגהל. שאם אדם אמיר בהמת קודשים ובהמת חולין, אינו יכול לבדות את בהמת התמורה, הרי שגאולה היא פדיעה והיינו מכירה. והמילה תמורה מופיעה בפסוק במגילת רות זו חליפין, כלומר שמחליף כלי תמורת חפץ אחר. וכן הוא אומר, בספר ויקרא לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ובהמשך הפסוק נאמר לקיים כל דבר שעליו איש נעלו ונתן לרעהו. מבאר את הברייתא מי נתן למי את נעלו, דעת הנה כמה שבו אז הקונה נתן לגואל את נעלו, ועל ידי זה יקנה לו הגואל את השדה. רבי יהודה אומר, גואל המקנה נתן לבועז את נעלו, הרי מבואר שרב אמר כתנא קמא, ולוי אמר כרבי יהודה. מביאה הגמרא דין נוסף בקניין חליפין, תנא שנינו בברייתא קונין, בקניין חליפין בכלי אף על פי שאין בו שווה פרוטה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, אם רק כלי נעשה חליפין, או אף שאר מטלטלין שאינם כלי. אמר רב נחמן לא שנו, לא נאמר שקונים בקניין חליפין אלא בכלי, אבל בפירי, בפירות, דהיינו כל דבר שאינו נחשב כלי, לא. ואפילו אם שווה הרבה. רב ששת אמר קונים אפילו בפירות. מבאר את הגמרא מה הייתה מדר רב נחמן, מה טעמו של רב נחמן משום דאמר קרא, נאמר בפסוק במגילת רות נעלו, ולמדים מכך שרק נעל וכל הדומה לנעל דהיינו כלים אין, אכן קונה. אבל מי דאחרינה דבר אחר שאינו כלי? לא, אינו קונה. ומה הייתה מדר רב ששת, מה טעמו של רב ששת משום דאמר קרא, נאמר במגילת רות לקיים כל דבר, ולמדים מכך שאפשר לקיים ולעשות את הקניין בכל דבר וגם בפירות. כאילו נאמר בפסוק לקיים בכל דבר. שואלת הגמרא ורב נחמן נמי יכתיב, הרי כתוב גם כן במגילת רות לקיים כל דבר ומשמע בכל דבר ואפילו בפירות. משיבה הגמרא, רב נחמן מפרש דהו לקיים כל דבר, בא ללמד דנקנין במנעל, שגם בגאולה דהיינו מכירה בקניין סודר, וגם בתמורה דהיינו קניין שמחליפים שווה בשווה, מתקיים הקניין על ידי מנעל, ולא בא הפסוק לומר במה עושים את קניין החליפין. והגאולה והתמורה נזכרו בתחילת הפסוק. שואלת הגמרא, ורבששת נמי יכתיב, הרי כתוב נעלו ומשמע דווקא כלי, כמו שסובר רב נחמן. משיבה הגמרא, אמר לך רב ששת, לו רב ששת היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך שתיבת נעלו אינה באה למעט שרק כלי כאין נעל קונה בחליפין, אלא זה בא ללמד מה נעלו דבר המסוים, כשם שנעל הוא דבר שלם, אף קונים בכל דבר המסוים ושלם, להפוקי, להוציא ולמעט חצי רימון וחצי אגוז דלו שלא עושים בו חליפין. אומר הריטב"א שלא נחשב לדבר שאינו מסוים אלא חצי פרי, משום שאי אפשר לתקנו ולעשותו שלם, אבל חצי כלי, כיוון שאפשר לעשותו שלם וחשוב, נחשב לדבר המסוים. אבל הרשב"א במסכת שבועות בדף למתת עמוד ב' חולק וכותב שכלי שבור דינו כחצי רימון שאינו קונה. מביאה הגמרא שנוסח השטר שכותבים כראיה על קניין החליפין מוכיח כמו מההלכה במחלוקות שהובאו לעיל. אמר רב ששת בריידר רבידי בנו של רבידי, כמן כדעת מי כתבינן העיד נוהגים עכשיו לכתוב בשטרות המעידים שנעשה קניין סודר בנוסח הזה, במנה דקשר למקנה יבי, המילה במנה, דהיינו כלי, באה לומר שהקניין נעשה רק בכלי כרב נחמן, ולא הפוק ימידי רב ששת, ולהוציא מדעת רב ששת, דאמר קונים גם בפירות. ותיבת דקשר, באה לומר שהקניין נעשה בדבר הראוי לקניין, ולא הפוק ימידי שמואל, להוציא מדעתו של שמואל, דאמר, קונים במרוקה, בכלי העשוי מגללי בקר, והטעם שאין קונים בו בגלל שהוא מאוס. ומתיבת למקניה יש ללמוד שהקניין נעשה בסודר של הקונה, להפוק ימידי לוי, להוציא מדעת לוי, דאמר, שהקניין נעשה בכליו של מקנה. כמה שמלן למקניה ולא להקנויה, משמיענו הלשון למקניה, שהקונה נותן את הכלי כדי לקנות בו ולא המקנה כדי להקנות בו. ובביור המילה בי, שהיא לשון מיעוט, שרק בזה קונים ולא באחר, נחלקו המוראים מה זה בא למעט. רב פאפה אמר שבא למעוטי, בא למעט מטבע שאין מטבע נעשה חליפין, ורב זביד, ואיתם אבי שומרים שרבשי אמר שזה בא למעוטי, בא למעט איסורי הנאה. כלומר, דברים שהתורה אסרה ליהנות מהם, כגון סודר של עיר הנידחת, שאינם נעשים חליפין. ואיק אדם ריבי יש אומרים שנתברו התיבות באופן שונה, תיבת בי, אמר רב פאפה זה בא למעוטי מטבע, והמילה דקשר אמר רב זביד ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבשי בא למעוטי איסורי הנאה, אבל מוריקה, כלי עשוי מגללי בקר לא יצטריך, אין צורך למעט כלל שדבר פשוט הוא שאינו חשוב לעשות קניין על ידו. שנינו במשנה, סימון קונה את המטבע והמטבע אינו קונה את הסימון, משום שבמשיכת הסימון שהוא מטלטלין הרי הוא קונה אותו, ומתחייב הקונה לשלם תמורתו מעות, אבל במשיכת המעות אינו קונה את האסימון, משום שמעות אינן קונות מטלטלין. כך הסבירה שילאל בפתח פרק הזהב, בדף מ"ד עמוד א'. בבררת הגמרא, מהי הסימון, מה זה הסימון? אמר רב, מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, כלומר שהיה בלן המכין את בית המרחץ רוצה לדעת את מניין הרוחצים, ולכך היה מקבל סימנים מן הנמנים לרחוץ, והיו נותנים לו מעות פחותות ורעות בתורת סימן. רשי אומר למה היה צריך לדעת את מניין הרוחצים, לדעת כמה מים צריך לחמם, וכמה מגבות צריך להכין. רבינו חנן אל פירש על המעות היה רשום שם בעליהם, ובכל עת שהיה נכנס לבית המרחץ היה נותן מטבע אחת, ועל ידי כך היה בלן יודע כמה פעמים נכנס למרחץ, ולאחר מכן מחזיר לו מעות אילו ומשלם כנגדם מעות על כל הפעמים שנכנס למרחץ. מקשה הגמרא על רב ממשנה וברייתא שמבואר בהם שהסימון אינו מעות המרחץ, מי טבעי. שנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ב', אין מחללין אין פודים את קדושת פירות מעשר שני על הסימון, וטעם הדבר מבואר לאלן בברייתא לפי שהסימון אין בו צורה, והתורה אמרה וצרת הכסף בידך, שאין מחללים מעשר שני על דבר שיש בו צורה, ולא על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. מדייקת הגמרא מכלל, משמע ממשנה זאת, הסימון לב מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, שהראשונה אותה מתנה כשני דברים נפרדים, וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר פרושק המפרש, כוונת המשנה לפרש מהו הסימון ומבארת דהיינו מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, ועל אותן האחי, ועל כל פנים מצינו ברייתא אחרת שמפורש בה ששני דברים נפרדים הם, שענינו בברייתא, מחללים מעשר שני על הסימון דברי רבי דוסה, וחכמים אומרים אין מחללים מעשר שני על הסימון, ושווין, והם לא חולקים והם שווים בדעתם, שאין מחללים מעשר שני על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. הרי מבואר בברייתא הזו שמעות המרחץ אינן הסימון, שהרי שונים הם בדינם. אלא אמר רבי יוחנן, הסביר רבי יוחנן פירוש אחר מהו הסימון, מהי הסימון? פולסה, מתכת עגולה העומדת לצור עליה את צורת המטבע, ועדיין לא הדביעו עליה צורה. וערת הגמרא ואזדה רבי יוחנן לטעמי, והלך רבי יוחנן לטעמו, כלומר ביער רבי יוחנן בסוגייתנו כפי שביער כבר בדבריו. ואמר רבי יוחנן, רבי דוסה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, דעתם שווה, ומבארת הגמרא מהו הדבר שאמרו רבי דוסה, היינו עד האמרן, מה שאמר לאל שמחללים מעשר שני על הסימון, ורבי ישמעאל מהי? מהו הדבר שאמר דתניה שנינו בברייתא בפסוק האמור לעניין חילול פירות מעשר שני, נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חפי וצרת הכסף בידך, כוונת הפסוק לרבות שאפשר לחלל פירות אילו על כל דבר הנצרר ביד, דבר שמצניעים אותו לאיזה צורך אף שאין עליו צורה, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר לרבות כל דבר שיש עליו צורה, דהיינו מטבע טבוע. וממה שאמר רבי יוחנן שדעת רבי ישמעאל המכשיר דבר שאין עליו צורה, כדעת רבי דוסה שכשיר הסימון, מבואר שפירש שהסימון הוא דבר שאין עליו צורה, דהיינו פולסה, וכמו שפירש בסוגייתנו. אומרת הגמר שנינו במשנה, לאל בדף ממדלת עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו הזהב, שקניין כסף אינו קונה מטלטלין, ורק על ידי משיכתם של המטלטלין נגמר המקח ונתחייב לשלם תמורתם. אמרה המשנה כיצד משך הלוקח הקונה הימנו מהמוכר פירות ועדיין לא נתן לו מעות תמורתם, שוב אינו יכול לחזור בו מהמקח, וחייב לשלם את תמורתם מה שהסכימו ביניהם, כיוון שמשיכה קונה קניין גמור גם בלא נתינת דמים. אבל אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך הימנו את הפירות, יכול לחזור בו, שאין מטלטלין נקנים בכסף. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם דין זה שאין המטלטלין נקנים במעות אלא במשיכה ומן התורה או מתקנת חכמים. אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות מדין התורה, נתינת מעות קונה אף את המטלטלין. ומפני מה אמרו חכמים שרק משיכה קונה את המטלטלין ולא מעות? גזירה שמה יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, חששו חכמים שמה אחר נתינת המעות ישיר הלוקח את המטלטלין ברשות המוכר, טיפול דליקה בבית המוכר ולא יחוש המוכר לטרוח ולהציל את המטלטלין. אלא יאמר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. החיתים שלך נשרפו בעליית הגג, ולכן תקנו חכמים שכל זמן שלא משך הלוקח את המטלטלין לרשותו, יכול הלוקח לחזור בו, ולכן יתרח המוכר להצילם כדי שלא יראה הלוקח את הדליקה בא ויחזור בו, ויצטרך המוכר להחזיר את המעות ללוקח. ולמרות שרשי מבאר באופן אחר שהמוכר יתרח להציל כדי שיוכל לחזור בו אם יתייקרו המטלטלין, מבאר המערשה שרשי מבאר זאת לשיטת רבי שמעון האומר שהלוקח אינו יכול לחזור בו, ממילא הוא צריך לבאר שמכל מקום יש תועלת בתקנת חכמים שיכול המוכר לחזור בו. שואלת הגמרא, סוף סוף אף אם לא יתרח המוכר להציל לא יפסיד הקונה, שהרי מן דשדה דליקה בא ישלומי, מי שיטיל את הדליקה יצטרך לשלם את הנזק לבעל המטלטלין. משיבה הגמרא אל הגזירה שמה טיפול דליקה באונס ולא יתחייב שום אדם לשלם את הנזק, וכדי שלא יפסיד הקונה קבעו חכמים שכל זמן שלא משך הלוקח את המטלטלין הרי הם עומדים ברשות המוכר, משום שסברו חכמים שהיא מוקמת לו ברשותי, אם תעמיד את המטלטלין ברשות המוכר מסר נפשי תרח ומציל, ימסור את נפשו ויתרח ויציל אותם, שאם לא כן יחזור בו הלוקח ויצטרך המוכר להחזיר את המעות שקיבל, והיא לא, אם לא נעמידם ברשותו, לא מסר נפשי תרח ומציל. ולכן גזרו שכל זמן שלא משך אותם הקונה יכולו לחזור בו, ומעטה יתרח המוכר להצילם. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, נשרפו מדוע הפקיעו חכמים קניין מעות מן התורה לגמרי משום הגזירה הזו? היה להם לתקן שיצטרכו גם משיכה וגם מעות. ובכך עדיין קניין מעות מן התורה אינו בטל לגמרי. ולעניין התקנה ראי הועילו שיתרח המוכר להציל את החיטים מן הדליקה, כיוון שאינם ברשות לוקח, כל זמן שלא משך. אז התוספות מתרצים שאם במשיכה לבד לא יקנה, אז אם ימשוך הלוקח קודם נתינת המעות יהיו המטלטלים של מוכר. ואם תיפול דליקה אצל לוקח, לא יתרח הלוקח להציל את המטלטלים ויפסיד המוכר, ולכן תקנו שמשיכה לבד קונה. תוספות הראש תירץ שעשו כן משום תקנת השוק, כדי שהמקח יהיה נגמר על ידי קניין אחד ולא יחזרו בהם. ואילו היו צריכים גם משיכה וגם מעות, היה אחד מהם חוזר קודם שיהיה נגמר המקח. אומרת הגמרא ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורה, כלומר מדין התורה הוא שמטלטלין נקנים במשיכה בלבד ולא במעות, ואין זו גזירת חכמים. ואירת הגמרא מה הייתה מדי ריש לקיש, מה טעמו של ריש לקיש, משום שהוא דורש את מה שאמר קרא. מה שנאמר בספר ויקרא פרק חפי, פסוק י' בניין איסור הונאה במחירה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. שלשון הפסוק מיד משמעו שהקניין חל על ידי שהדבר הנקנה עובר מיד המוכר ליד הקונה. דהיינו שהקונה מושך את המטלטלין מרשות המקנה לרשותו, הרי לנו שמטלטלין נקנים במשיכה. מבארת הגמרא מדוע רבי יוחנן לא דורש את הפסוק כריש לקיש. ורבי יוחנן אמר, המילה מיד נצרכת למעותי, למעט שרק מטלטלין הניקחים מיד ליד, יש בהם דין עונה, אבל קרקע שאי אפשר להעבירו מיד ליד, דלית בעונה, שהרי פסוק זה בפרשת הונאה נאמר שלא ימכור המוכר ביותר מדמי המקח ולא יקנה הקונה בפחות מדמי המקח, ובאו ללמדנו שאין דין זה נוהג אלא במטלטלין ולא בקרקעות, אבל לא לימדה התורה כאן באיזה קניין נקנים המטלטלין. ואילו ריש לקיש סבר שעל אף שמיד בא למעט קרקע שאין בה הונאה, מכל מקום עדיין יש ללמוד מכאן גם קניין משיכה, שהרי אילו הייתה התורה רוצה ללמד רק לעניין הונאה, אם כן לכתוב קרא, יכתוב הפסוק רק וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו. המילים או קנו למה לי, מדוע נכתבו שמה מינה למשיכה? אלא ממה שנסמכו תיבות או קנו לתיבת מיד, למידים אנו דין נוסף, שאין המטלטלין נקנים עד שיצאו מיד המקנה ויבואו ליד הקונה. שואלת הגמרא ורבי יוחנן הסובר שהפסוק רק בא למעט הונאה בקרקעות, המילים או קנו, מה יעביד לי, לאיזה צורך נכתבו? משיבה הגמרא מבעל לתיבות אלו נצרכות לחדתניה לדין שדרשה הברייתא. נאמר בפסוק וכי תמכרו ממכר אל תונו, אין לי אלא שניתנה לוקח על ידי המוכר, שהרי בכך מדבר הפסוק, אבל באופן שניתנה מוכר על ידי הקונה מניין שגם בכך יש איסור, תלמוד לומר או קנו אל תונו, שמשמע שאף הקונה לא יענה את המוכר. ואילו ריש לקיש סבר תרתי גמר מיני, שני דברים נלמדים מתיבות או קנו, ממשמעות הלשון למדים שאסור לקונה להונות את המוכר, וממה שסמך את המילים או קנו למילה מיד, ולא סמך ממכר למילה מיד, למידים שמשיכה קונה. מקשה הגמרא מדברי רבי שמעון במשנתנו על ריש לקיש. תנן שנינו במשנתנו לאל בדף מ"ד עמוד א', אם הקונה נתן מעות למוכר עבור מטלטלין ולא משך אותם, דעת רבנן, ששניהם יכולים לחזור בהם מן המקח. אמנם רבי שמעון חולק ואומר, כל שהכסף בידו ידו על העליונה, ולכן רק המוכר, שהמעות והמטלטלין בידו הוא דמציה דרבי, יכול לחזור בו, אבל הלוקח לא מציה דרבי. מה שאין כן הלוקח שאין כלום בידו אינה יכול לחזור בו. מבארת הגמרא את הקושייה. היא אמרת בישלמה, אמנם דברי רבי שמעון היו מובנים, אם נאמר כדעת רבי יוחנן שמעות קונות מן התורה, ומשיכה תקנת חכמים היא כדי שיתרח המוכר להציל את המטלטלין מן הדליקה, משום אחי, מוכר מציה דרבי, לוקח לא מציה דרבי. אם כן ניתן לומר שתקנו חכמים שרק המוכר יכול לחזור בו ולא הקונה, שהרי די בכך שנאמר שהמוכר יכול לחזור בו אם יתייקרו המטלטלין כדי שימסור נפשו להצילם על מנת להרוויח, ולא תקנו ששניהם יוכלו לחזור בהם. אלא יאמרת, אבל אם נאמר כדעת ריש לקיש שמן התורה מעות אינן קונות, יהיה קשה, אם כן לוקח נמי להדרבי, שגם הלוקח יוכל לחזור בו, שהרי לא חל קניין כלל. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, אליבא דרבי שמעון לא קאמינא, אכן אין דברי אמורים לדעת רבי שמעון, שוודאי מודה אני שלדעתו מעות קונות מן התורה, וקניין המשיכה אינו אלא תקנה מדרבנן. כי קאמינא, מה שאמרתי שאין מעות קונות מן התורה, היינו רק אליבא דרבנן. לדעת רבנן החולקים עליו וסוברים שקודם משיכה בין המוכר ובין הקונה יכולים לחזור בהם. שבה הגמרא ומקשה לאידך גיסא, לדעת רבי יוחנן, מה שורש מחלוקת חכמים ורבי שמעון? שואלת הגמרא בישלמה לריש לקיש הסובר, שלפי רבנן מעות אינן קונות מן התורה כלל אלא משיכה קונה, היינו דאיקה בין רבי שמעון לרבנן. בדבר זה חולקים רבי שמעון ורבנן במשנתנו, שרבנן סברו שאין מעות קונות מן התורה, ולכן קודם משיכה בין הלוקח ובין המוכר יכולים לחזור בהם, ואילו רבי שמעון סבר שזהו רק תקנת חכמים, שקודם משיכה אפשר לחזור מן המקח, כדי שיתרח המוכר ויציל. ולכן רק למוכר תקנו חכמים שיוכל לחזור בו ולא ללוקח. אלא לרבי יוחנן הסובר, שאף לדעת רבנן מעות קונות מן התורה, וזהו רק תקנת חכמים שקודם משיכה אפשר לחזור מן המקח, כדי שיתרח המוכר ויציל. אם כן, מה איקה בין רבי שמעון לרבנן? מה שורש מחלוקתם שמחמתו נחלקו במשנתנו? מי יכול לחזור בו? בשיבה הגמרא איקה בעיניו דרב חיסדא, יש ביניהם מחלוקת אם תקנת משיכה נאמרה כדברי רב חיסדא. דאמר רב חיסדא, לקמן בדף ממתת עמוד ב', וכן במסרת בבא קמא בדף עינתת עמוד א', כדרך שתקנו משיכה במוכרין, כך תקנו משיכה בלקוחות. כלומר, כשם שתקנו חכמים שיכול המוכר לחזור בו כל עוד לא משך הקונה, כדי שהמוכר יתרח ויציל את המטלטלין מן הדליקה, כך תקנו מטעם זה שגם הלוקח יוכל לחזור בו, שמעתה כל שכן שיתרח המוכר להציל, משום שיחשו שמה הקונה ירד דליקה בה ויחזור בו, ויפסיד המוכר את הכל. ובזה נחלקו רבי שמעון ליטל דרב חיסדא, רבי שמעון אינו סובר שנתקנה תקנת משיכה אף על הלוקח כפי שאמר רב חיסדא, ולכך אין הלוקח יכול לחזור בו. ורבנן איפלאו דרב חיסדא, ורבנן סוברים שתקנו אף על הלוקח כדברי רב חיסדא, ושניהם יכולים לחזור בהם. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו על ריש לקיש, תנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק הרביעי, פרק הזהב, לאל בדף ממדלת, שאומנם כשנתן מעות ולא משך את החפץ, יכול לחזור בו, שהרי מעות אינן קונות, אבל מכל מקום אמרו חכמים על החוזר בו, מי שפרה מדור המבול הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. שואלת הגמרא, יאמרת בישלמה מעות קונות, אומנם אם אתה אומר כי רבי יוחנן שמן התורה מעות קונות, מובן שמשום אחי קאי באבל, משום קניין זה החוזר בו, עומד בקללת מי שפרה, שאף שחכמים תקנו שיכול לחזור בו, מכל מקום הוא נענש על שחזר בו מקניין המועיל מן התורה. אלא יאמרת אם אתה אומר כי ריש לקיש אף מן התורה מעות אינן קונות, עמאי קאי באבל, מדוע החוזר בו עומד בקללה זו, והרי לא נעשה כאן שום קניין. תרץ לגמרא אף לדעת ריש לקיש שלא חל שום קניין בנתינת מעות מכל מקום. יש את קללת מי שפרה משום שחזר בו מדברים, ממה שהמוכר והקונה דיברו והסכימו ביניהם על המקח. שואלת הגמרא ובדברים מקאי באבל, וכי על דברים בלבד שהם סיכמו ביניהם בלא קניין, עומד החוזר בו בקללת מי שפרה, והתניא. והרי שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו חכמים, טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית, כלומר הבא לקנות טלית בדינר זהב. ומשך את הטלית מתחייב לשלם דינר זהב למוכר ואין יכולים לחזור בהם, אבל אם נתן הקונה דינר זהב עבור הטלית ולא משך אותה לא קנה, משום שמעות אינן קונות מטלטלין, ודינר זהב נחשב כמעות לגבי שער מטלטלין, לגבי שער פירות, דהיינו אף על פי ששנינו במשנתנו הזהב קונה את הכסף ומוכח שזהב אינו נחשב כמעות ולכן יכול לקנות את הכסף, מכל מקום זהו רק כאשר בא לקנות כסף, שלגבי כסף אין הזהב נחשב כמעות אלא כפירות, אבל בנידון שלפנינו שבא לקנות טלית, לגבי טלית ושאר מטלטלין, נחשב הזהב כמעות, ומעות אינן קונות מטלטלין. ואף שבאופן זה, עתידה לבוא פורנות על החוזר בו מן המקח, מכל מקום. כך הלכה שאין בדין יכולים לעקבו שלא יחזור בו, אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום והמורה, וממצרים בים, שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו וחוזר בו מן המקח. ועוד אמר רבי שמעון, הנושא ונותן בדברים, כלומר, כאשר רק דיברו ביניהם שימכור לו חפץ ולא משך אותו הקונה, ואף לא נתן מעות עבורו לא קנה, ומכל מקום החוזר בו מדבריו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשה, ואין דעתם נוחה ממנו. ואמר רב על הנושא ונותן בדברים וחוזר בו, אנו אין לנו כללה אחרת עליו, אלא רק אין רוח חכמים נוחה ממנו. ותוספות מפרשים שרב הבא לפרש שמה שאמרו בברייתא אין רוח חכמים נוחה ממנו, הם לא התכוונו לקבלת קללת מי שפרה שהוזכר בתחילת הברייתא. לעניין נתינת מעות, אלא שאין רוח חכמים נוחה ממנו לבד. הרי מבואר של חזרה מדברים בלבד, אין קללת מי שפרה. ואיך אמרו שלפי ריש לקיש יש מי שפרה על חזרה מדברים? מתרצת הגמרא, דברים ואיכא בעדיו מעות, אמנם כאשר המוכר והקונה גם דיברו על המקח וגם נתן ללוקח מעות, סבר ריש לקיש דקאי באבל, שהחוזר בו עומד בקללת מי שפרה, ואף שמעות אינם קונות כלל, מכל מקום כמעט שחוזר בו מדברים שבאו לכלל מעשה בנתינת המעות, הוא עומד בקללת מי שפרה, מי שחוזר בו. אבל דברים ולקה בעדיו מעות, כאשר רק דיברו על המקח ולא נתן ללוקח מעות, מודה ריש לקיש, תלו קאי באבל, שאין החוזר בו עומד במי שפרה. ולכן מודה ריש לקיש, הנושא ונותן בדברים, אינו במי שפרה. וצריך ביור, באיזה דין למעשה יש חילוק בין רבי יוחנן האומר מעות קונות מן התורה, לריש לקיש האומר שאינן קונות, הרי לפי שניהם, למעשה, מעות אינן קונות. ולפי שניהם יש קללת מי שפרה על החוזר בו אחר מתן מעות. דבר רשי שהנפקמינה ביניהם לעניין איסורים, כגון שקנה חפץ במעות ולא משכו, ולאחר מכן קידש בו את האישה לרבי יוחנן מקודשת, שהרי חפץ שלו מן התורה, ולריש לקיש אינה מקודשת. מביא רב הראיות מפסוק ומברייתא לדברי ריש לקיש שמן התורה אין מעות קונות מטלטלין להדיות. אמר רב הקרא ומתניתא מסייע לי, פסוק וברייתא מסייעים לו לריש לקיש. הראיה מקרא, הראיה מהפסוק דכתיב וגבי, הכופר בממון שחייב לחברו ונשבע לשקר כדי להיפטר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א וכיחש בעמיתו בפיקדון, או ותשום את יד או בגזל או עשק את עמיתו. מבארת הגמרא תשומת יד היא הלוואה, ואמר רב חיסדא שמדובר כגון שייחד לו הלווה כלי להלוואתו כדי שיפרע ממנו המלווה וטבע המלווה את הכלי, וכפר הלווה ונשבע שאינו חייב לו, שרק באופן זה דומה הלוואה לפיקדון, שטובעו חפץ שלו הקיים בעין, ולכן הכופר בו ונשבע לשקר חייב קורבן של שבועת הפיקדון. אולם כאשר הלווה לא ייחד לו כלי, אפילו כפר ונשבע לשקר אינו חייב קורבן, משום שמלווה להוצאה ניתנה, שאינו טובעו ממון קיים, אלא רק חוב המוטל על הלווה. כך מפרש רש"י. ומה שנאמר בפסוק, אשק, היינו החייב שכר שכיר ואינו משלם, ואמר רב חיסדא שמדובר כגון שייחד לו כלי לעושקו, כלומר, בעל הבית ייחד לפועל כלי שיגבה ממנו את שכרו וטבעו הפועל, ובעל הבית כפר ונשבע שאינו חייב לו. אבל אם לא ייחד לו כלי, אף שכפר ונשבע אינו חייב קורבן, משום שאין כאן ממון מיוחד בפני עצמו, כפיקדון וגזל ועבידה. נמצא שבתחילת פרשה זו של קורבן שבועה נאמר גם אופן של תשומת יד, ובהמשך הפסוקים, כי עד ריקרא, כאשר החזירם הכתוב לאישבון, דהיינו, שחייב את הנשבע לשקר, והודה שהוא שיקר, חייב אותו להשיב את הממון לבעליו, כתיב, והיה כי יחטא ואשם, וישיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר השק או את הפיקדון אשר הופקד איתו, ואילו תשומת יד לא אדרי, לגבי הלוואה, לא החזירו הכתוב לאישבון, כלומר לא הזכיר הפסוק שחייבים להחזיר את אותו כלי שייחד הלווה למלווה. ומבאר רב מה הייתה, מה הטעם שלא חייבה התורה להשיב כלי זה? אליו משום דמחסרי משיכה, האם אין זאת? בגלל שעדיין לא משך המלווה את הכלי ולא כנאה בקניין משיכה, וכיוון שאף מעות אינן קונות מן התורה, נמצא שאף הלוואת המעות לא קנתה את הכלי, ומוכח מכאן כריש לקיש שמדין תורה מעות אינן קונות. אבל רב פאפה רוצה לדחות את הראיה, ורבה מיישיב לו על כך. אמר לרב פאפה, לרבה, אם הרי אפשר לומר שאומנם מעות קונות מן התורה, לכן חייב הלווה להחזיר את הכלי המיוחד למלווה, אבל התורה לא הוצריכה להזכיר זאת, משום שמעושק הוא דעד הרקרא, כיוון שיש ללמוד דין זה, מעושק שכר שכיר, שאף שם לא משך השכיר את הכלי, ואף על פי כן חייבתו התורה להחזיר את הכלי לפועל. השיב לו רבה אחר במאי עסקינן, כאן לגבי עושק, באיזה אופן אנחנו עוסקים, כגון שנטלו ממנו, נטל השכיר את הכלי מבעל הבית וחזור, והפקידו אצלו, שבאופן זה קנה את הכלי במשיכה, ולכן חייב בעל הבית להחזיר לו את הכלי, אבל בתשומת יד, בהלוואה, מדובר שלא משך המלווה, ולכן לא חייבה התורה להחזיר לו דווקא את הכלי, ומוכח שמעות אינן קונות. שאל רב פאפה את רבה, אם בעושק שכר שכיר מדובר באופן שהפועל משך את הכלי וחזר והפקידו, היינו פיקדון, הרי זה פיקדון, ופיקדון כבר נזכר בפסוק, ומדוע הוא צריכה התורה לכותבו שנית? הישיב לו רבה, התורה השמיע לנו תרי גבני פיקדון, שני אופני פיקדון, פיקדון הרגיל ופיקדון של שכר הפועל ביד בעל הבית. שאל רב פאפה, יחי, אם בעושק הצריכה התורה להחזיר באופן שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו, תשומת יד נמי לאדרי, גם בהלוואה תזכיר התורה שחייב הלווה להחזיר את הכלי למלווה, ולוקמי ותעמיד כגון שנטלו המלווה הימנו מן הלווה, וחזר והפקידו אצלו. השיב לו רבה, ידרי קרא, אמנם אילו הייתה התורה מזכירה בתשומת יד שחייב הלווה להחזיר את הכלי, לא טיובת ולא סייעת, לא הייתה קושייה על ריש לקיש ולא סיוע, מפני שהוא יעמיד כגון שנטלו וחזר והפקידו. ורבי יוחנן הסובר שמן התורה מעות קונות יעמיד באופן שלא משך, ומעות ההלוואה קנו לו את הכלי. אבל אשת עכשיו שהזכיר הפסוק עושק ופיקדון וגזל ועבידה ולא אדרי קרא, ולא הזכיר הלוואה, לא הזכיר את התשומת יד, יש ללמוד מכך שבעושק מדובר כשהייתה משיכה, ובהלוואה לא הייתה משיכה. ומזה שמעות ההלוואה לא קנו, מסייע לי, הרי זה סיוע לריש לקיש שמעות אינן קונות מן התורה. מקשה הגמרא על דברי רבה שהתורה לא הזכירה חיוב השווה בתשומת יד. מקשה הגמרא בתשומת יד לא אדרי קרא, וכי לא הזכירה התורה חיוב השווה בהלוואה. והתניא, והרי שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה? מניין לומדים שכל אלו האמורים בתחילת פרשת קורבן שבועה אמורים גם בסופה של הפרשה לגבי חיוב השווה, כשמודה שנשבע לשקר? דכתיב שכתוב לגבי חיוב השווה, או מכל אשר ישבע עליו לשקר. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשם רבא בר אבוה, שאמר בשמו של רב, פסוק זה בא לרבות תשומת יד לאישבון. הרי שאף תשומת יד, שזו הלוואה, הזכירה התורה. ואיך הוכיח רבה שאין מעות קונות ממה שלא הזכירה התורה את ההלוואה, את התשומת יד? מתרץ את הגמרא, בהדיה, מי אלו עד ריקרא? מכל מקום לא הוזכר בפירוש בתורה שהכופר בהלוואה חייב להשיב את הכלי שייחד. ומה שריבתה התורה דין השווה בהלוואה זה רק באופן הדומה לפיקדון, כאשר המלווה נטל את הכלי מן הלווה וחזר והפקידו אצלו. עד כאן ביארה הגמרא את ראיית רבה מן הפסוק לדברי ריש לקיש. כעת מבארת הגמרא את הראיה לטובת ריש לקיש מן הברייתא. מתניתא מנהלן, מאיזה ברייתא הביא רבה סיוע לדברי ריש לקיש? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא. והריטב"א גורס דתנן, שהרי זו משנה במסכת מעילה בדף כ עמוד א'. היה עמו פרוטה של הקדש ונתנה בשוגג לבלן, בשכר שירחצנו בבית המרחץ. אותו אדם מעל, אף שעדיין לא רחץ, ואמר רב, מה ששנינו שמעל בנתינתו היינו דווקא בנותן לבלן, שרק באופן זה, הוא שנגמר קניין שכירות הבלן בנתינת המעות משום דלו מחסר משיכה, שלא חסירה משיכה, שהרי אין מה למשוך, וכיוון שנתינת המעות קנתה את השכירות של הבלן, ואינו יכול לחזור בו, לכן מעל בנתינתו. אבל אם נתן את הפרוטה עבור מידי אחריתה, עבור דבר אחר, כגון מטלטלין, דמחסר משיכה, שעדיין חסר משיכה כדי לקנותם, לא מעל הדמשיך. אין מעילה עד שימשוך. נמצאינו למדים מהברייתא הזו, שמעות אינן קונות מן התורה את המטלטלין, כאילו היו קונות, אף אם נתן פרוטה של הקדש עבור מטלטלין, היה בזה משום מעילה. בקשה הגמרא, איך אפשר לומר שנותן למטבע של הקדש עבור דבר המחוסר משיכה לא מעל, משום שמעות אינן קונות, והתניא הראשונינו בברייתא, אם נתן את המטבע של הקדש לספר, הנותן מעל, ובאופן זה של ספר, הרי הסוחר את הספר, בא לממשך תספורת. צריך למשוך את כלי התספורת כדי לסוחרו, שכל דבר שיש בו מה למשוך אינו קונה, עד שימשוך. ומדוע מעל מיד כשנתן את המטבע? מתרץ לגמרך במה יסקינן, כאן במה אנו עוסקים בספר נוכרי דלב בר משיכה הוא. שאין קונים ממנו במשיכה, כיוון שקניין משיכה למידים ממה שנאמר, או קנו מיד עמיתך, ורק מישראל הקרוי עמיתך, קונים במשיכה. אבל בגוי מעות קונות ולא משיכה, ולכן הנותן פרוטה של הקדש לספר גוי מעל מיד. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בלן, שרבי יוחנן יפרש להפך, שבברייתא שאמרו שמעל מדובר בישראל שקונה מן התורה במעות, ובברייתא שאינו מועל מדובר בגוי שקונה מן התורה במשיכה. מביאה הגמרא ראיה לתירוצה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא נתנה נתן את פרוטת ההקדש לספר או לספן, או לכל בעלי אומנות לא מעלה דמשך את כלי האומנות, ולכאורה שתי הברייתות קשיאן הדדי סותרות זו את זו, שהרי לאל שנינו שהנותן לספר מעל מיד, אל עליו שמאמינה אלה ודאי מוכח משתי הברייתות הללו את החילוק הבא. כאן בברייתא ששנינו נתנה מעל מדובר בספר נוכרי שמעות קונות אצלו, ואילו כאן בברייתא ששנינו לא מעל עד שימשוך מדובר בספר ישראל שאין מעות קונות אצלו. שמע מינה, אכן מכאן ראיה לשיטת ריש לקיש שאין מעות קונות. ולעניין הלכה פוסק הרמב"ם הלכות מכירה פרק ג' הלכה א', וכן הראש והתוספות כרבי יוחנן שמן התורה מעות קונות. כך גם נפסק בטור שולחן ערוך, ומכיוון שפוסקים כרבי יוחנן, אז מן התורה ישראל קונה בכסף והגוי קונה במשיכה. אבל שיטת רש"י בכמה מקומות, מסכת בכורות בדף ג' ובמסכת חולין בדף למתת, שלהלכה הגוי קונה בכסף. ופרשו התוספות במסכת עבודה זרה בדף עין א', שרש"י פוסק כריש לקיש שישראל קונה מטלטלין במשיכה מן התורה, ולכן הגוי קונה בכסף. ולמרות שיש כלל במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שהלכה כרבי יוחנן, כאן יש לפסוק כריש לקיש, כיוון שרבה הביא סיוע לשיטתו מן הכתוב ומן הברייתא. לאלו ועדת רבי יוחנן שמעות קונות מטלטלין מן התורה, מביאה הגמרא המורה נוסף הסובר כך, וכן אמר רב נחמן דבר תורה מעות קונות, מביאה הגמרא ראיה מברייתא כרבי יוחנן. ובדקה לוי במתניתא ואשכח, כלומר לוי הגיע בתוספתא שסידר והוסיף בדין זה, חנווני שנטל בשוגג פרוטה של הקדש ונתנה לסיתון לחנווני גדול, דהיינו שהסיתון היה מוכר בהקפה לחנוונים עניים והם פורים לו מעט מעט כשהם מוכרים, ובתחילת הקנייה היו נותנים לו ערבון דמים מועטים על הכל. וכך עשה חנווני זה, נתן לסיתון פרוטה של הקדש כערבון בעד פירות רבים. אף על פי שלא משך עכשיו אלא מעט פירות, הרי זה מעל, הרי מבואר כרבי יוחנן שמעות קונות מטלטלין מן התורה. בקשה הגמרא, אלא מברייתא זו ששנה לוי קשיא לריש לקיש, שהרי מבואר בברייתא שמעות קונות מן התורה נגד שיטתו של ריש לקיש. תרץ לגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש היה משיב ואומר, אמני ברייתא זו משנה רבי שמעוני, הסובר במשנתנו לאל בדף עמד עמוד א', שלאחר נתינת מעות רק המוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח, ולשיטתו מודה ריש לקיש שמעות קונות מן התורה. כי הרי אם המעות אינם קונות מדאורייתא, אין מקום לומר שרק המוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח. אבל כיוון שלדעתו מעות קונות מן התורה, ורק תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו כדי שיציל את המקח מן הדליקה, לכך סבר שדי בכך שביד המוכר לחזור בו ולא הוצריכו לתקן שאף הקונה יוכל לחזור בו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציע לאל בדף מ"ד עמוד א', פרק הזהב, התברר שכללה זו חלה על החוזר בו מן המקח לאחר נתינת המעות קודם שנעשתה המשיכה, אף שמן הדין מותר לו לחזור בו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד יש לבית דין לנהוג בכללה הזו. וכתב הראש, אף שמפשטות לשון המשנה משמע, רק שיש עונש למי שאינו עומד בדיבורו ולא משמע שצריך להודיע לו שיש עליו מי שפרה או לקלל אותו, מכל מקום היה מסתבר לאמוראים שיש לעשות חיזוק לדבר. לפי שאצל המון העם נחשב דבר קל לחזור כל זמן שלא נגמר המקח בקניין. והם יודעים שיש עונש במי שאינו עומד בדיבורו. מטעם זה אמר אביי שהבית דין יש להם להודיעו שיש עליו מי שפרה, ורב הוסיף שצריך לקללו. אומרת הגמרא איתמר, נאמר אביי אמר, הודיעי מודיעין עלי, בית דין רק מודיעים למי שחוזר בו מן המקח, דע לך שאם תחזור בך סופך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייפרה ממך ויעניש אותך. רב אמר, מילת ליתין עלי, הבית דין צריכים ממש לקלל אותו בדבר הזה. והראש כתב שמלשון מילת ליתין עלי, משמע שהדיין אומר לו בלשון נוכח, והיינו שאומר לו מי שפרה מאנשי דור המבול, הוא יפרה ממך אם אינך עומד בדיבורך. אבל מלשון הרמב"ם הלכות מכירה פרק ז' הלכה ב' מדקדק הראש, שלא אומרים בלשון נוכח, אלא אומרים הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והמאירי כתב בשם יש שומרים שבית דין מקללים אותו בשמו, שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול, הוא יפרה מפלוני. מבארת הגמרא את סברותיהם, אביי אמר, הודיעי מודיעין עלי, דכתיב, נאמר בספר שמות פרק חב פסוק זך, ונשיא בעמך לא טהור. הרי שיש איסור מן התורה לקלל, ואם כן אסור לקלל מי שאינו עומד בדיבורו, אלא רק מודיעים לו שיש כללה על מעשה כזה. ואף שהפסוק הזה מדבר בנשיא, לומדים חז"ל במסכת סנהדרין בדף ס"ו, שיש איסור לקלל כל אדם. ועיין שם שלומדים זאת ממה שאסרה תורה לקלל נשיא ודיין וחרש. שואל המאירי, הרי איסור של מקלל לחברו, אלא כשמקללו בשם השם, כמבואר במסכת שבועות בדף ל"ה, ובמי שפרה אין מזכירים את השם. תרץ המאירי תירוץ אחד, שאף על פי שאין מלכות כשמקלל שלו בשם, מכל מקום יש איסור בדבר. תירוץ שני, שמה שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול נחשב כהזכרת השם, שהרי זה כמו שאומרים מי שברא את השמיים ואת הארץ, שהוא הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, רב אמר מילת ליתין עלי, בית דין צריכים ממש לקלל אותו, דכתיב, ונשיא בעמך לא טהור. מהמילה עמך לומדים שהאיסור לקלל נאמר רק באדם שעושה מעשה עמך, דהיינו במי שאינו עובר עבירות, אבל אין איסור לקלל את מי שאינו עושה מעשה ישראל, ומכיוון שאדם זה לא עמד בדיבורו נמצא שעבר איסור. שהרי נאמר בספר צפניה פרק ג' פסוק י' ג' שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, ולכן מותר לבית דין לקללו. ואומר הריטב"א שאביי גם מודה שהפסוק הזה נדרש כך, אלא שהוא סובר שאם חוזר בו משום שנתייקר או הוזל, או שאין לו צורך בחפץ שנתן עליו מעות, לא יצא מכלל שארית ישראל לא ידברו חזיו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בעושה מעשה עמך, שאף שרשע גמור שאינו בכלל עמך מותר לקללו בחינם, אבל מי שאינו עומד בדיבורו מותר לקלל אותו רק על העניין הזה על ידי מי שפרה, אבל אסור לקללו בחינם. וכותב המהרש"א שהוכחת התוספות, וממה שנאמר בגמרא בסמוך שרב היה סבור שרב חייא בר יוסף רצה לחזור לאחר נתינת דמים, ולא היה דינו כרשע גמור שמותר לקללו גם שלא על מכך זה, ודאי לא היה רב התועה שרב חייא בר יוסף בא לקבל על עצמו להיות כזה. מביא רב הראיה לדבריו, אמר רב, אמינא אמינא למינא, אם למדתי את הדין הזה ממעשה דרב חייא בר יוסף דאבו לזוזי המלכה. מכר מלך וקיבל מעות ועדיין לא נעשתה משיכה, לסוף יקר מלכה התייקר המלך ורצה רב חייא בר יוסף לחזור בו, עתה לקמד רבי יוחנן, בא רב חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן לברר את דינו האם יכול לחזור בו. אמר לי, אמר רבי יוחנן לרב חייא בר יוסף, זיל אב לאו, לך ואבה לקונים את המלך שמכרת להם, והיא לא קביל עליך מי שפרה, כי אם לא תביא להם את המלך צריך אתה לקבל עליך קללת מי שפרה. מביא רב, כיצד ממקרה זה מוכח שמקללים? והיא אמרת, אם תסבור שהודיעי מודיעין עלי, שבית דין רק מודיעים לו שיש עליו מי שפרה ולא מקללים ממש, יהיה קשה. וכי רבי חייא בר יוסף שהיה תלמיד חכם בר הודיעי הוא, האם צריך להודיע לו את הדבר הזה? אלא על כוחך שהבית דין לא רק מודיעים אלא ממש מקללים. דוחה הגמרא את הראיה של רבה ואומרת, ואלא מאי, לשיטת רבה שסובר מילת ליתין עלי שבית דין מקללים אותו גם יש להקשות, וכי רב חייא בר יוסף אתה לקבולי עלה לטוטה דרבנן, האם רב חייא בר יוסף בא לפני רבי יוחנן כדי לקבל עליו קללת חכמים? ומדוע הלך רב חייא בר יוסף לרבי יוחנן? אלא על כוחך שהמעשה שם היה כך, רב חייא בר יוסף ערבון הוא דייה איבלי, הביאו לו רק מקצת מהמעות לשם תחילת התשלום, וערבון המוזכר כאן היינו דמי קדימה על המקח ואין פירושו כמו משכון. ואכן רב חייא בר יוסף לא רצה לחזור בו על הכמות שכנגד המעות, אלא רצה לחזור משאר המקח שלא קיבל כנגדו מעות. הוא סבר, רב חייא בר יוסף סבר, שערבון כנגדו הוא קונה, ואינו חייב מי שפרה אלא כנגד מה שקיבל מעות עליו, ויכול לחזור בו על שאר המלך שלא קיבל עליו מעות. ואמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה, שהעירבון שקיבל כנגד מקצת מהמקח, קונה כנגד כל המקח וחיה במי שפרע גם על שער המקח, אף שלא קיבל מעות על כך. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה, איתמר נאמר העירבון, דהיינו ששילם הקונה דמים רק על מקצת המקח שפסקו ביניהם, רב אמר כנגדו הוא קונה, שמעות האלו הם קניין רק כנגד מה ששילם ולא לגבי שער המקח, ולכן לגבי קרקע שמועיל בקניין כסף לקנות קניין גמור, חל הקניין רק על הקרקע ששילם לו, ולא על כל מה שפסקו ביניהם. וכן לגבי מטלטלין שהכסף מחייב ומי שפרה, יש מי שפרה רק על החלק שהיה עליו תשלום. ורבי יוחנן אמר שמקצת המעות ששילם מועילים כאילו שילם על כל המקח. וכנגד כולו הוא קונה, הן בקרקע שיהיה קניין גמור על הכל, והן במטלטלין שיש מי שפרה על הכל. ובתא מחלוקתם של רבי יוחנן ורב מבאר בספר פרי יצחק, שרבי יוחנן שסובר שקונה כנגד כולו ויש מי שפרה על הכל, ולפי מה שסובר לעיל, בדף ממחה עמוד א', שדבר תורה מעות קונות במטלטלין ורבנן תקנו משיכה, ולשיטתו הגמרא מבארת לעיל שכיוון שחוזר בו על דבר שמועיל בו קניין מהתורה, לכן יש עליו מי שפרה. ואם כן יש לומר שיש מי שפרה כנגד כולו, שהרי מהתורה קנה בקניין כסף את כולו. ולריש לקיש שמעות אינן קונות מהתורה, מבארת הגמרא שהטעם שיש מי שפרה הוא משום שזהו דברים שיש עם האמהות. וכתבו התוספות במסכת עבודה זרה בדף עין א' עמוד ב', דיבור המתחיל מידי, שרב סובר כריש לקיש שמעות אינן קונות מן התורה, ואם כך יש לומר שלכן רב בסוגייתנו סובר שקונה רק כנגדו, ויש מי שפרה רק כנגד המעות שנתן, שהרי על השאר, הרי זה דברים שלא היה עם האמהות. בקשה הגמרא על רב מברייטה, מי טיבי, נאמר בברייטה מופיעה לקמן בדף עין זין עמוד ב', הנותן עירבון מעות בתורת משכון לחברו למוכר, על מקח שפסקו ביניהם ועדיין לא עשו ביניהם קניין המועיל, ואמר לו הקונה למוכר, אם אני חוזר בי ולא ארצה לקנות את המקח, עירבוני מחול לך, אני אפסיד את העירבון שנתתי לך וראה הוא נתון לך במתנה, ועלה המוכר אמר לו לקונה, אם אני אחזור בי ולא ארצה למכור לך את המקח, אכפול לך עירבונך, אתן לך מן המקח כפליים כנגד המעות שהבאת לי, נתקיימו התנאים, ואם חזר בו הקונה, המשכון נהיה שייך למוכר, ואם חזר בו המוכר, זכה הקונה בכפליים, דברי רבי יוסי. ומבארת הגמרא את טעמו של רבי יוסי, רבי יוסי לטעמי, דאמר אסמכתא קניא, אדם המתחייב דבר לחברו בגוזמה, אם לא יקיים את תנאו, ובשעת ההתחייבות הרי הוא סמוך ובטוח שיתקיים התנאי, ונמצא שאין לו גמירות דעת שלמה להקנות, בכל זאת סובר רבי יוסי, שהקניין חל וחייב לשלם לחברו את מה שהתחייב, וכמו כן תנאים אלו, הרי הם כאסמכתא, ורבי יוסי לשיטתו שסובר שאסמכתא קניא, וההתחייבות שלהם קיימת. רבי יהודה חולק ואומר שאין התנאים שיתנו ביניהם חלים, מכיוון שאסמכתא לא קונה, אלא דיו שיקנה כנגד ערבונו, הקניין חל רק על מה שכנגד העירבון, כלומר ששניהם יכולים לחזור בהם על מה שיותר מהעירבון, דהיינו שאינם צריכים לשלם את הכנס שיתנו ביניהם, ורק על מה שכנגד העירבון שניהם אינם יכולים לחזור בהם. אמר רבן שמעון מגמליאל, במה דברים אמורים שרבי יהודה אומר שקונה רק כנגד העירבון, בזמן שאמר לו הקונה למוכר, ערבוני שהבאתי לך איקון, יקנה הכל ולא רק את תחילת התשלום, וכיוון שאינו יכול להועיל לקנות הכל, לכן קנה רק כנגד ערבונו, אבל מחר לו בית או שדה באלף זוז שפסק הקונה לשלם לו על הבית, או השדה אלף זוז ופרה לו מהם 500 זוז, בין אם פירש לו שמעות אלו הם תחילת הפיראון ושאר המעות הם הלוואה, ובין שלא פירש לו כלום, קנה לוקח את כל הבית או השדה, והם שלו לגמרי ומחזיר לו את השאר, את שאר התשלום אפילו לאחר כמה שנים. וכתב הריטב"א שמה שאמרו שיחזיר לאחר כמה שנים גוזמה בעלמאו, ועיקר כוונת הגמרא לומר, ששאר הדמים חובו אצלו ואינו מעכב הקניין, אבל עניין זמן התשלום חייב לשלם לו מיד אם לא קבעו זמן מסוים. רק לגבי חוב נאמר במסכת מכות בדף ג' עמוד ב', סתם הלוואי 30 יום, אבל לגבי מכר אין אוכן. אז העולה מהברייטה הזו שאם לא אמר ערבוני איקון, לפי כולם העירבון תחילת התשלום מועיל כנגד כולו. מבארת הגמרא את ההוכחה מהברייטה הזו נגד רב. ואומנם הברייטה מדברת בקרקע, אבל מה אליו בפשטות יש לומר שהוא הדין למטלטלין, דביסטמה כאן אלו לכולו. אם לא פירש העירבון יקנה כנגד הכל, אלא נתן מקצת מעות בסתם, יהיה מי שפרה על כל המקח, ואם כן קשה לדעת רב שסובר שעירבון כנגדו הוא קונה, ואין מי שפרה אם חזר בו על השאר. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח מכאן נגד רב, אלא באמת לפי רב מטלטלין בסתם הלא כאן, היא אינו קונה אלא כנגד העירבון וחוזר בו מן השאר, אין עליו מי שפרה. ומה ישנה? מדוע שונה הדין בין קרקע למטלטלין? משום שלגבי קרקע, דבחספה קנילי ממש, קנילי לכולה. כסף הרי מועיל לקניין קרקע, וכשם שיפה כוחו לקנות קניין גמור, לכן גם יפה כוחו של ידי מקצת המעות, קנילי לכולה. קונה את הכל, אבל לגבי מטלטלי, זה לא קני אלא לקבול למי שפרה, שאין כוחו של הכסף יפה במטלטלי לקנות קניין גמור, אלא רק מועיל. לגבי קיללת מי שפרה, לכן כאשר נתן מקצת המעות, לא קני לכולי. ולכן סובר רב שערבון אינו קונה אלא כנגד ערבונו. מביאה הגמרא שלכאורה נחלקו כבר התנאים במחלוקת הזו של רב ורבי יוחנן. וזה דוחק לומר שיאמרו המוראים את דבריהם שלא אליבא דכולי עלמא. מסביר בספר הליכות עולם. לאימא כתנאי לכאורה כבר התנאים נחלקו במחלוקת רב ורבי יוחנן שרי שנינו בברייתא. המופיעה במסכת שבועות בדף ממדלת עמוד ב', המלווה את חברו על המשכון שהביא הלווה למלווה משכון עבור החוב ונכנסה השמיטה והגיע זמן שמיטת כספים, והדין הוא שהמלווה על המשכון אין שביעית משמטתו, והטעם הוא שכיוון שתופס במשכון, אם כן אינו נחשב שנוגס באחיו ונחשב שממונו של חברו כבר מונח אצלו. אף על פי שאינו שווה אל הפלג, אף שהמשכון שווה רק חצי מהחוב, מועיל ואינו משמט, וחייב הלווה להחזיר את חובו למלווה, דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד כל הלוואתו, אינו משמט וחייב להחזיר את חובו, ואם לאו, אם המשכון היה פחות מהחוב, משמט, כלומר המשכון לא מועיל והשביעית משמטת את החוב ופטור מלשלם. ברר את הגמרא, כאשר המשכון שווה רק כנגד חצי מהחוב, מהי אינו משמט, כאמר רבן שמעון בן גמליאל? האם לדעת רבן שמעון בן גמליאל המשכון מועיל כנגד כל החוב, או שאינו משמט רק כנגד מה ששווה המשכון? הילם כנגדו, אם תסבור שדברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר אינו משמט, היינו רק כנגד מה ששווה המשכון, שואלת הגמרא, הרי אי אפשר להעמיד כך את מחלוקתם, שהרי אם תפרש כך, מכלל יהיה משמע. לרבי יהודה הנשיא, שחלק עליו בברייתא ואמר שהמשכון משמט צוואר, לאח פלגנא ממשמט, שאינו חייב לשלם אפילו את חלק החוב שכנגד המשכון, ואם כך, הרי נצטרך לומר שטעמו של רבי יהודה הנשיא הוא, שאין המלווה נחשב תפוס אפילו בחלק מהחוב, שסובר שאם אין המשכון כנגד כולו, אינו חשוב כלל כמשכון, וקשה. אלא משכון דנקית למלא בעבור מה תופס המלווה את המשכון על כוחך כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, שהרי כל אדם שתופס משכון אפשר לתופסו לגוביינה, דהיינו שאם לא ישלם לו הלווה יוכל לגבות ממנו את החוב במשכון הזה, או שתופסו לזיכרון דברים באלמה שהלווה יזכור שהוא חייב לו כסף, דהיינו שלא יוכל לכפור לו על החוב. וכעת הגמרא סבורה בדעת רבי יהודה הנשיא שאדם תופס את משכונו לגוביינה, ואם כן נחשב שהמלווה תפוס בהלוואתו, וממילא אין השביעית משמטת לפחות כנגד הלוואתו. אלא לאף שמאמינה, אלא על כוחך צריך לומר מה אינו משמט, וכאמר רבן שמעון בן גמליאל. כוונתו הייתה שאינו משמט בכולו, כלומר, אף שהמשכון רק כנגד חציו, מועיל כנגד כל החוב. ואין השביעית משמטת כלל את החוב הזה. ומה היא משמט, וכאמר רבי יהודה הנשיא? היינו רק לאח פלגא דלא נקיטא לי משכון. השביעית משמטת רק לאותו מחצית החוב שאין כנגדו משכון, דהיינו שהמשכון הועיל רק לחוב שכנגדו, ובהיה כמפלגי. ולכאורה בזה נחלקו התנאים, דרבן שמעון וגמליאל סבר, שהנותן מקצת מעות על המקח כנגד כולו הוא קונה, וכדעת רבי יוחנן, ולכן גם המשכון על חצי מהחוב מועיל כנגד כל החוב, ורבי יהודה הנשיא סבר שהנותן מקצת מעות על המקח כנגדו הוא קונה, וכדעת רב, ולכן המשכון על חצי מהחוב מועיל רק כנגדו, ואם כן נמצא שכבר נחלקו התנאים במחלוקת הזו של רב ורבי יוחנן, דוחה הגמרא ואומרת לא, מחלוקת התנאים אינה בחצי החוב שאין עליו משכון, אלא מה אינו משמט דקאמר רבן שמעון וגמליאל, היינו רק לגבי אח פלגא דנקיטא לי משכון, והוא יהיה חייב לשלם רק את החוב כנגד המשכון. שואלת הגמרא, אם כן חוזרת הקושייה שקשנו קודם, מכלל נמצא, דרבי יוסי הנשיא שחולק על רבן שמעון וגמליאל סבר לאח פלגא דנקיטא לי משכון, למי משמט? שפטור מלשלם את כל החוב ואינו משלם אף כנגד החצי שהיה עליו משכון? ואם כן יהיה קשה אל המשכון דנקיטא למלא, שהרי המלווה מחזיק את המשכון כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, ואין השביעית אמורה לשמט. תרץ את הגמרא, רבי יהודה הנשיא סובר שכאן המלווה מחזיק את המשכון לא כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, אלא רק כדי לכפות את הלווה לשלם ולא לגוביינה, שהלווה לא יוכל להכחיש שיש לו חוב, ולכן אין המלווה נחשב למוחזק אפילו בחצי מהחוב, אין המשכון מועיל כלל שלא ישמט החוב. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"ז במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מוכר פרה בעת חמור ותלה, משך בעל הפרה את התלה, האם קנה? שאלה שנייה, קונה מטלטלין במעות שסכומן אינו ידוע, האם קנה לרבי יוחנן? שאלה שלישית, בכלים של מי מתבצע קניין סודר? שאלה רביעית, מה לומדים מהמילה נעל? שאלה חמישית, מה לומדים מהמילה לקיים כל דבר? והשאלה האחרונה, לרבי שמעון, איך מועילה התקנה לחשש שיאמר לו נשרפו חיתך בעלייה? שיטותיהם של רש"י והתוספות. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודת השאלה מדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בדפינו היומי דף ממזיין במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים ולעשות רצון אביהם אוחזים עלו במסכת נזיר, אשר בסדר נשים, פרק ג', משנה ג', מי שאמר הרי אני נזיר, בלי להזכיר משך הזמן שדינו למנות נזירות 30 ימים, ולעשות סדר תגלחת של מלות ימי נזירות ביום ה-31, אלא שאם עשה סדר תגלחת ביום 30 עצמו, יצא ידי נדרו, שאומרים מקצת היום ככולו, כמו שלמדנו במשנה לעיל, אם נטמע למת ביום ה-30 בטרם עשה סדר תגלחת של מלות ימי נזירות, הרי זה סותר את הכל, את כל ימי הנזירות שמנע עד כה, וחייב למנות 30 יום מחדש לאחר שיתאר ויעשה סדר תגלחת תומה כדין הנטמע תוך מניין נזירותו. כי כל זמן שלא עשה סדר תגלחת של מלות ימי נזירות, לא נשלם מניין נזירותו עד סוף היום ה-30. רבי אליעזר אומר, אינו סותר אלא שבעה, כלומר, אינו צריך לנהוג נזירות אלא שבעה ימים נוספים, ומניין נזירותו אכן נשלם במקצת הראשון, של יום ה-30 שאומרים מקצת היום ככולו, אף על פי שלא עשה סדר תגלחת של מלות ימי נזירות, ולכן אין התומה שלאחר מכן סותרת כלל את הימים שמנה. אולם עליו להישאר בנזירות עוד 7 ימים, כי לפני שיוכל לעשות סדר תגלחת של מלות ימי נזירות, הוא צריך להתאר מתומתו. מי שאמר הרי נזיר 30 יום שדינו למנות 30 יום שלימים ולעשות סדר תגלחת ביום ה-31, ואין סדר תגלחת ביום 30 מועיל או אפילו בדיעבד, אם נטמע למת ביום ה-30 סותר את הכל, את כל ימי הנזירות שמנה עד כה ואפילו לפי רבי אליעזר, שהרי נטמע לפני השלמת מניין נזירותו. מסכת נזיר פרק ג' משנה ד', מי שאמר הרי נזיר 100 יום. אם נטמע ביום ה-100 הרי זה סותר את הכל, את כל הימים שמנה עד כה ועליו למנות מחדש 100 ימים, ולאחר שיתאר ויעשה סדר תגלחת תומה, כיוון שנטמע בתוך ימי נזירותו. רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא 30 יום בלבד, שכל הנטמע ביום מלות נזירותו של מניינו, אפילו הייתה זו נזירות ארוכה, אינו סותר אלא 30 ימים. אם נטמע ביום ה-101 בטרם עשה סדר תגלחת, הרי זה סותר 30 יום ממניין נזירותו, אף על פי שכבר השלים את מניינו, ומדין תורה, שוב אינו נסתר, גזרו חכמים שיהיה סותר 30 יום. רב לזר אומר, אינו סותר אלא 7, כלומר, אינו צריך לנהוג נזירות אלא 7 ימים נוספים, כי גזירת חכמים לא הייתה שיסתור ממניינו כלום, אלא שעליו להישאר בנזירות עוד 7 ימים, לפי שהוא צריך להתאר מתאומתו, לפני שיוכל לעשות סדר תגלחת של מלות ימי נזירות. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני זין בניסן תפשין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי הלאו דף מם זין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור מעלה בכל מילה דמיטב. מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ח' בניסן תפשין פי דלת, ונלמד את דף מם ח' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.